שלום לכולם. במסגרת השיעורים בנושא סייבר והלכה, הנושא הראשון שניכנס אליו יהיה גניבת זהות ברשת חברתית. אז לשם הבהרה של העניין, לקוראים שלא בקיאים בתחומי רשתות החברתיות, נסביר את הבעיה במספר מילים. רשת חברתית בנויה מרשת מחשבים המתפקדים כשרתים המחזיקים מידע. מידע זה מורכב מחשבונות של אנשים פרטיים שנכנסו למערכת זו. כל משתמש מזוהה על ידי שם, משתמש וסיסמה הנבחרים על ידו. כשישנו משתמש זדוני שרוצה לפרוץ למשתמשים אחרים, הוא מייצר פגיעה במערכת ההבטחה של הרשת וגם פוגע במשתמש הספציפי שאליו הוא פרץ. לכן, מערכת הנזיקים כאן מורכבת יותר מהמקרה הנורמטיבי. כשאנו באים לדון בבעיות ההלכתיות בנושאים כאלה, ישנה בעיה מובנית. בימי נתינת התורה שבכתב, ואף ברוב ימי מסירת התורה שבעל פה, לא הייתה קיימת אבסטרקציה של מידע, כלומר הפשטה. מידע היה כתוב על קלף, נייר, שטר ועוד. כיום, אנו מורגלים בכך שמידע הינו חסר ממשות, קיים בצורה וירטואלית בעולם האמיתי. ברמה הפשוטה ביותר, סכום שמופקד בחשבון בנק אינו באמת נמצא שם. הכל מפוקח על ידי מערכת הבנק שבה המידע אודות חשבונות שונים נמצאים בו. אין בשום חשבון בנק שאנחנו מכירים חפצה ממשי, אין שם ממש כסף. לכן יש קושי מובנה במשמעות הלכתית של מושגים כאלה כמו חשבונות, רשתות חברתיות וכדומה. בשיעור זה נעסוק בנושא של גניבת זהות וירטואלית. הכוונה בזהות וירטואלית תהיה למושגים הבאים, שם או מספר שיכול להוות לבד או יחד עם תוספת מידע לזהות יחיד. הגדרה זו מופיעה בחוק האמריקאי שקשור לזיוף ופעולות שקשורות לזיהוי. הגדרה זו כוללת שם, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת ועוד. גניבה של זהות כזו תתמקד ברוב השיעור בפרטים השייכים לרשתות החברתיות השונות. כמובן, פרטים שאינם טריוויאליים וחשופים לכל, המושג גניבה פחות מקושר עליהם, לאור העובדה שמימד הפגיעה ביחיד בשל החשיפה שלהם בפני הציבור הינו מינימלי עד כדי אפסי. אז את הדיון נחלק לשלושה חלקים עיקריים, ובעצם לשלושה עקרונות הלכתיים שעולים בקנה אחד יחד עם מושג גניבה שכזו. אך תחילה נצטרך לדון גם במושג עצמו מעבר להגדרה הכללית בחוק הבינלאומי. כאשר מדובר על זהות פיזית כמו תעודת זהות, ניתן להבין כי גניבה שלה של אותה תעודת זהות ושימוש לצרכים שאינם צורכי היחיד, הינה גניבת זהותו. לפי חוק העונשין של מדינת ישראל, בסעיף 441, מופיע, המתייצג בחזב כאדם אחר חי או מת, בכוונה להונות, דינו מאסר 3 שנים. כלומר, כוונת המחוקק הייתה דווקא לכוונת הונאה, אך כל כוונה אחרת לא נכללת בחוק. גם בחוק העונשין וגם בחוק המחשבים של מדינת ישראל, לא מצאנו התייחסות לנושא של גניבת זהות וירטואלית. אפילו הגדרה מקבילה לזו של החוק לא מצויה בהלכה. האם אפשר בכלל להצביע על פעולה שכזו? אז כמו שאמרנו, נחלק את הדיון לשלושה חלקים. החלק הראשון יהיה הונאת דברים. החלק השני יהיה גניבה, כלומר נדון בדיני גניבה בתחום זה. והחלק השלישי והאחרון יהיה דין מזיק. אנחנו נזכיר בקציר העומר את נושא דיני השומרים, כלומר האחריות של אותה רשת חברתית ומערך ההבטחה שלה על אותה פעולת גניבה או פגיעה באדם הפרטי. רק נזכיר כי בכל הדיון הקרוב ישנו עיסוק בשווי ממוני של אותה זהות וירטואלית. כמובן, זוהי זהות שאינה אובייקטיבית שוות ערך ממון, לפחות במובן המרכזי של המילה שיווי ממוני, ונעסוק בכך בהרחבה בהמשך. קשה מאוד לקמת דבר שכזה. רק נזכיר שישנו דיון מרתק במאמר של הרב זלמן נחמיה גולדברג בתחום מין חלק ח' שעוסק בתחום האפור של שיווי אישי, כלומר של אדם פרטי, של חפץ שאינו בעל ערך שוק, שיכול להשליך על דיוננו, אך לא נעסוק בו באופן מפורש. אז כדי לסבר את האוזן, נגדיר שתי שאלות שקשורות לענייננו, כדי להבין באופן מעשי מה המקרה שאנו מדברים עליו, או המקרים. השאלה הראשונה, ראובן פרץ לחשבון הטוויטר של שמעון, אחת מהרשתות החברתיות המוכרות, ופרסם בשמו דברים שגרמו לו לבושת פנים ולפגיעה אישית. האם ניתן יהיה לחייב את ראובן על עצם הפריצה? וכן, האם ניתן לחייבו על השימוש בחשבון? אז זהו המקרה הראשון. המקרה השני, במקרה וראובן הינו פורץ אינטרנטי שפרץ לחשבון הפייסבוק של שמעון, ופרסם בשמו תמיכה בעמדה פוליטית שגרמה לפיתוריו של שמעון מהעבודה. האם ניתן לחייב את ראובן ברמה הממונית? ניתן לראות שבשני המקרים אנחנו מתייחסים לחיוב ממוני, וכביכול מתעלמים מנושא האיסור. האם ראובן עבר על איזשהו איסור? ובחלק הזה בדיוק נדון בחלק הראשון של שיעורנו, בנושא הונאת דברים. אז בנושא הונאת דברים, כאמור, נתייחס למקרה בו אדם שנגנבה זהותו והוא התבייש או הצטער, אך לא נפגע ממונית בצורה כלשהי. כלומר, בשאלה הראשונה. אכן, בשאלה הראשונה שאלנו האם אפשר לחייב ממונית במקרה שכזה, אך אנו מנסים לעמוד על הדיון האיסורי. כלומר, בשלב ראשון נרצה לדעת האם אותו אדם עבר על איסור, ואיזה איסור עבר. ואולי אף אם יש איזשהו עונש שאינו ממוני. אז הגדרת הונאת דברים מופיעה במשנה במסכת בבא מציעא, פרק ד' משנה י'. כשם שהונאה במקח וממכר, כך הונאה בדברים. לא יאמר לו בחמה חפץ זה והוא אינו רוצה לקח. אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם הוא בן גרים, לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך, שנאמר וגר לא תונה ולא תלחצנו. משמע מדברי המשנה, שעונה הדברים קיימת גם כאשר הדברים הנאמרים הם דברים אמיתיים, כמו במקרה של הגר ובעל התשובה. הדין הראשון המופיע במשנה הקשור להלכות מחירה, הוא הדין שבאמת מעסיק אותנו יותר מכך. בהלכות מחירה לרמב״ם, פרק י"ד הלכה י"ג, מופיעים דברים דומים. כיצד? היה בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, ואם היה בן גרים, לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך וכולי וכולי בצורה דומה, ובהלכות דעות בפרק ו' הלכה ח' מופיעה, לפיכך צריך אדם להיזהר בדבר זה שלא יבייש חברו ברבים, בן קטון בן גדול, ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו, ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו. ובהלכות תשובה, בפרק ז' הלכה ח', וחטא גמור הוא לומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים, או להזכירן לפניו כדי לביישו, או להזכיר דברים ועניינים הדומים להם כדי להזכירו מעשה. הכל אסור ומוזהר עליו בכלל הונאת דברים שהזהיר התורה עליה, שנאמר ולא תונו איש את עמיתו. הרמב״ם מונה במניין הלווין את האיסור הזה בספר המצוות לא תעשה, מצווה רש נון א', ובפירוש המשניות למשנה הוא כותב, דע שהונאת דברים נאמר גם בה פסוק מיוחד, והוא רוא ולא תונו איש את עמיתו והראת מאלוהיך. והחמיר בה יותר מהונאת מבון, כמו שאתה רואה שהזהיר והפחיד עליה. ועוד, שהאדם יכול לעשותה בתחבולה, כגון שעומד על המחיר, והוא אינו קונה, ואומר אין דעתי אלא לקנות, או שיציע לאדם שאינו מלומד את דבר חוכמה, ואומר לו הסבר לי דבר זה כדי לביישו, ואומר אני חשבתי שהוא מאנשי החוכמה. או שיספר סיפור ויכלול בו מגרעות איזה אדם הוא מואב, ויאמר, אני לא נתכוונתי למה שחשבתם. לפיכך אמר ויראת מלוהיך, יודע כוונותיך ומחשבותיך. וזהו עניין אומרם, כל דבר שהוא מסור ללב, נאמר בו ויראת מלוהיך. ולפי עניין זה תמצא בתורה כל מקום שאמר ויראת מאלוהיך, הוא דבר שלא יכלו דייני בשר ודם לשפוט בו. מדברי הרמב״ם נראה שהמענה אותו אדם שגורם להונאת דברים לאדם אחר, יכול לומר שלא התכוון למעשה. על זה נאמר ויראת מאלוהיך, כלומר האיסור הכללי של הונאה יכול לחפוף על כל גרימת צער של אדם אחד לאדם אחר, או לגרימת הבושה. המהר"ל בחידושי אגדות בבבא מציע, דף נ"ח עמוד ב', מוסיף נדבך פסיכולוגי. כי אין המתענה נחשב בעיניו לכלום, וכל דבר שחברו שפל ופחות ונבזה בעיניו, ואמר לו דברים, עד שנראה לחברו שאינו נחשב לו כלום, זה הוונאה. כלומר, מטרת המענה לפי המהר"ל היא להשפיל את המתענה עד שאינו נחשב בעיניו לחיו. באופן מעשי, המשמעות היא שכל ציוץ בטוויטר או ביטוי שאדם מעלה לרשת החברתית, זה כמובן גם יכול להיות ברשתות חברתיות אחרות, בזהותו של מישהו אחר, צריכים להימדד על פי קנה המידה הללו, של שאינו נחשב בעיניו לכלום, ועל פי הדברים שאומר הרמב״ם, של ויראת מאלוהיך, יודע כוונותיך ומחשבותיך. אז עד כאן אנחנו בעצם יכולים לומר שבוודאי ובוודאי שיש איסור שאותו אדם שפורץ ומפרסם דברים בשמו של בעל החשבון וגורם לו לבושה או לצער, בוודאי נכלל תחת הקטגוריה של הונאת דברים. אתה נוסיף ונשאל, האם יש סנקציות משפטיות כלשהן במקרה שכזה? הגמרא במסכת בבא מציע בדף נ"ח עמוד ב' אומרת, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, גדול הונאת דברים מהונאת ממון, שזה נאמר בו ויראת מאלוהיך, וזה לא נאמר בו ויראת מאלוהיך. ורבי אלעזר אומר, זה בגופו וזה בממונו. רבי שמואל בר נחמני אמר, זה ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון. תני תנא כמי דרב נחמן בר יצחק, כל המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. בסוגיה זו, אנו מתוודעים לכמה דעות, ביניהן דעת רבי שמואל בר נחמני, המחלק בין הונאת ממון שניתן להישבון, כלומר ניתן להחזירה, להחזיר את הכסף שאותו אדם עונה את חברו, לבין הונאת דברים שלא ניתנת להישבון, משום שהם דברים שבנפש וברגש, ואי אפשר להשיבם. הסיבה שאין בהונאת דברים חיוב מלכות, היא כי הוא לאו שאין בו מעשה. כלומר, לאו שבפועל האדם שעבר עליו לא עשה מעשה פיזי בידיים, אלא רק דיבר. אך בנקודה זו, ניתן היה לומר שישנה מחלוקת בין ספר החינוך למגיד משנה, בנושא של לאו שאין בו מעשה. בדברי ספר החינוך, נראה שאין מלכות כל עוד אין מעשה. כך עולה מדבריו במצווה שין למדחת. עבר על לב זה, אבל אין לו קין עליו לפי שאין בו מעשה. וכמה מלכויות מבלי רצועה של עגל ביד האדון המצווה על זה יתברך ויתעלה. כלומר, הוא מתייחס לכך שברגע שיש לב שאין בו מעשה, לא לוקים עליו. אך מנגד, המגיד משנה מעלה כי כל מצב בו יש מעשה, ניתן להגדירו כלב שיש בו מעשה, על אף שבפועל יכול להיות שהעובר לא עשה מעשה. ובדבריו על הרמב״ם בלחות שכירות פרק י"ג דיבור המתחיל אחד החוסם, הנאמר ביחס ללב דחסימה, כלומר אדם שגורם לבהמתו לעבוד בשבת על בסיס דיבור, כך אומר שם המגיד משנה, והעיקר שמה שאמרו כאן דאקימת שפתיים דחסימה היא מעשה, הוא מפני שדיבורו בא לכלל מעשה, שעל ידי קולו היא נחסמת, אבל דיבור שאינו בא לכלל מעשה, לא. כלומר, לפי המגיד משנה, במקרה שהלב שהאדם עבר עליו נוצר או נגרר כתוצאה ממנו מעשה, אז אפשר לחייב על כך מלכות, משום שהלב כבר נחשב בגדר לב שיש בו מעשה. על פי המחלוקת הזאת, נראה לדון גם במקרה שלנו, של גניבת זהות וירטואלית ושימוש בה כדי לפגוע באדם אחר. האם יש לנו חיוב מלכות? בהונאת דברים על ידי גניבת זהות ופרסום דברים בשמו של אדם, האם נחשיב זאת כמעשה? או שמה לא? לכאורה, לפי המגיד משנה, יכול להיות שהכתיבה והפרסום נחשבים כמעשה, וממילא ילקה עליו. לפי החינוך, רק אם בפועל הלב בכללותו יש בו מעשה, לוקים. ובמקרה שלנו, לא יהיה סנקציה של מלכות על המפרסם. המעשה הספציפי שנדרוש לפי המגיד משנה, יכול להיות כמה וכמה מעשים, אם המדובר על כתיבת הפוסט, הפרסום שלו, פיתורין מעבודה במקרים מסוימים. כמובן שיש ודאי מעשה שנגרר כתוצאה מכך. אך גם אם נבוא ונאמר ששרשרת הנסיבות או שרשרת המעשים שנגרמים כתוצאה מפרסום בשמו של אדם אחר היא לא מספיק ברורה ובהירה ועל כן לא נוכל לחייב מלכות, עדיין ישנה שיטה נוספת שיכולה להוות סמך למלכות בנושא של הונאת דברים. מדברי מרדכי בבבא מציע סימן שינוו עולה כי לוקים על הונאת דברים. וכך הוא כותב, דתנו רבנן, לא תנו איש את עמיתו, בהונאת דברים הכתוב מדבר. ומסיק זה לא ניתן להישבון. הלכך מלכין אותו שהרי עבר על לב גמור. הבית יוסף בחושן משפט סימן א' מבין כי המרדכי מדבר על מלכות מדרבנן. ובדבריו, והמרדכי כתב בפרק הזהב, שהמענה את חברו בדברים, מלכין אותו מפני שעבר על לב דלא תונו איש את עמיתו. ותמהני עליו, דייקאי מלן, כל לב שאין בו מעשה. אין לו קין עליו, חוץ מנשבע ומימר ומקלל את חברו בשם. ואפשר דמכת מרדות מדרבנן כאמר. אך, מפשטות דברי המרדכי, משמע שמדובר על מלכות מלכות. מן התורה, שהרי הוא אומר שהרי עבר על לב גמור. השדי חמד במערכת למד אות י"ב אכן תלה את המחלוקת בהבנת דברי המרדכי במחלוקת המגיד משנה והספר חינוך שראינו לאל. כלומר המרדכי סבור כדעת המגיד משנה ולכן יש סנקציה של מלכות מדאורייתא. והרחיב על כך רבי חיים יעקב סופר בספרו ברית יעקב בבבא ומציע סימן י' זין למעוניינים להרחיב. נראה ברור מכל מה שהזכרנו לאל, שברוב המקרים של גניבת זהות עולה המוטיב של הצער לנגנב, וכן בושה במקרים מסוימים של פריצה ופרסום דברים לא נאותים, כביכול בשם בעל הזהות. דברים אלו משותפים למקרים הפשוטים והיומיומיים, וכן למקרים הקשים ביותר שקיימים ברשת. יש להזכיר, כי דיוננו מתייחס גם למקרה בו האדם עצמו לא מתבייש, אלא יש לו צער באלמה, איזשהו דבר פעות הרבה יותר, כדברי החפץ חיים, שאומר, עיקרו קי, אפילו אם המצטער אינו מתבייש על ידי זה, רק צער באלמה, הוא אומר זאת בפתיחה י' בבאר מים חיים. ולכן, זה לא נצרח לנו למדוד ממש, מהי רמת הבושת שלו, מספיק שיהיה צער באלמה. בנוסף, לפחות לפי העולה מדברי המרדכי, ניתן להשית עליו מלכות מן התורה ומדרבנן לפי שיטת הבית יוסף. השולחן ערוך בחושן משפט סימן תפקף גם אומר שאפשר לנדות את אותו מענה. רקק בחברו חייב, רקק בבגדיו או שבאישו בדברים פטור. ויש לבית דין בכל מקום ובכל זמן לגדור כפי מה שיראו, ויש אומרים שמנדין אותו עד שיפייס המבויש. כלומר, בפועל אפשר גם לשים את אותו אדם בנידוי, ככל הגדרים של נידוי ושמתה, לא לצרפו למניין וכדומה, עד שיפייס את אותו מבויש, והרמה על אותו סעיף בשולחן ערוך אומר, ויש אומרים, דמקין אותו מכת מרדות, והוא מביא זאת מהבית יוסף בשם המורדכי, כלומר הרמה, פוסק ממש את דברי הבית יוסף להלכה. אמנם הדברים הם אמורים על מכת מרדות, כלומר מלכות מדרבנן, אך יש לנו סמך גם בפסיקה, לפחות לסנקציה כזו. לסיכום חלק זה, איסור הונאת דברים הוא חלק בלתי נפרד מנושא גנבת זהות. בצורה הישועה ביותר, כשאדם שנגנבה זהותו מודע לגנבה עצמה, הרי הוא צריך להחליף פרטים ואולי גם להסתיר מחדש את המידע. מבחינה ממונית יהיה קשה לקמת את ההפסד, אך ודאי שיש צער לאותו אדם במקרה שכזה. כדי להבין או להתייחס לנושא הצער, רק נזכיר במשפט אחד את הגמרא בערכין דף ט"ז עמוד ב. שואלת עד היכן תכלית איסורין, כלומר מה הם ההגדרות של איסורין או מה הם בעצם האיסורים הבסיסיים ביותר. יש שם כמובן מספר דעות. אחת מהדעות המפורסמות שבשם רב חיסדא או רב יצחק או סתם במשנה, אפילו הושיט ידו לכיס ליטול 3 ועלו בידו 2. כלומר, אדם שרצה ליטול סכום מסוים של מטבעות מכיסו ובפועל עלו, כלומר, הצליח להוציא פחות, אז הדבר מוגדר כייסורים. אם זוהי הגדרה של ייסורים, בוודאי שהצורך להחליף סיסמאות או להסתיר מחדש את המידע, שהוא דבר שמצריך הרבה יותר זמן ומאמץ, יחשב לפחות בתור צער. וצער שכזה בוודאי נכלל באיסור לא תונו איש את אמיתו ויראת מאלוהיך. אז עד כאן ברמה האיסורית מצאנו את האיסור החופף על גניבת זהות וירטואלית, ומצאנו אפשרות לחייב מלכות או נידוי. אך כעת נרצה לגשת לחיוב הממוני, כלומר, האם לבית הדין יש אפשרות לחייב ממונית על פריצה לחשבון לזהות וירטואלית ושימוש בה לרעה. המודל הראשון שנרצה לברר ולהבין האם הוא מתאים לנושא שלנו הוא גניבה. ויש לשאול כמה שאלות בנושא זה שימצאו לנו את היחס או יבהירו לנו את היחס בין גניבה רגילה לבין גניבת הזהות הווירטואלית. בשלב הראשון נרצה לדעת האם מדובר כאן בגנב או בגזלן. השלב השני שנרצה לדעת הוא מהו החפץ שאנחנו מדברים עליו. בגניבה רגילה שאנחנו מכירים בהלכה, יש צורך לקחת חפץ שאינו שייך לי מרשותו של אדם אחר ולהכניס לרשותי. מהו החפץ שבפועל נגנב? השאלה השלישית תהיה מהו הדבר שמחזירים או הערך שמחזירים. אנחנו יודעים שבגניבה יש צורך להחזיר את החפץ שנגנב, ואולי גם כפל, במקרים מסוימים. אז מהו הערך שנחזיר בגניבת זהות וירטואלית? בהקשר לשאלה הראשונה, הרמב״ם בהלכות גניבה בפרק א' הלכה ג' אומר את הדברים הבאים. איזה הוא גנב? זה הלוקח ממון אדם בסתר, ואין הבעלים יודעים, כגון הפושט ידו לתוך כיס חברו, ולקח מעותיו, ואין הבעלים רואים, וכן כל כך יוצא בזה. אבל אם לקח בגלוי ובפרסיה בחוזק יד, אין זה גנב אלא גזלן. כלומר, הרמב״ם מגדיר את הגדרת הגנב כאדם שלוקח דבר בסתר, ואין הבעלים רואים. אך אם הוא לוקח בגלוי ובפרסיה, הוא נחשב גזלן. כדי לדייק את ההגדרה, ניתן להבין את המחלוקת הסמה והשח. הסמה מופיע בסימן שמ"ח סעיף קטן זין, והשח בסימן שנ"ט סעיף קטן ג'. הסמה מביא, ואפילו יודעים מזה, כיוון שהגנב מטמין עצמו, כדי שלא יראו, נקרא גנב, בדומה לדברים שראינו ברמב״ם. לעומתו, השח אומר, לאו גניבה מקרי, כיוון שהאחר יודע מזה. כלומר, הסמה מגדיר את ההבדל בין גנב לגזלן בצורה סובייקטיבית. אם הגנב גונב בצורה בה הוא מסתתר ומנסה להחביא את גניבתו, הרי הוא גנב. אם הוא בא בפומבי ובכוח, הרי הוא גזלן. כאמור, דברים הדומים לרמב״ם. לעומתו, השח מגדיר זאת בצורה אובייקטיבית. כאשר יש מישהו שיודע מהגניבה, הרי היא הופכת לגזלה. מכאן לתן להבדיל בענייננו בין גונב חשבון וירטואלי שמטרתו להזיק ולהפיץ כזבי. הרי הוא בעצם כגזלן לפי שיטת הסמה. בגלל שהוא לא מנסה להסתיר, הוא מנסה להראות, הוא מנסה לפעול כדגד אדם אחר בפרסיה. אם אותו פושע עושה הכל בהסתר ומשתדל לעשות הכל בחשאי, הרי הוא גנב. השח לעומת זאת, במקרה שאדם מפרסם בשם חברו, יתייחס רק למקרה בו מישהו ראה את הגניבה או לא. אם אף אחד לא ראה, הרי הוא עודנו נחשב כגנב. המחלוקת של הסמה והשח מתייחסת למקרה בו הגניבה זוהתה בשעת ביצועה. אך במקרה שלנו צריך להבדיל בין שני שלבים במהלך הגניבה או התקיפה הזאת כנגד אדם. השלב הראשון הוא גניבת הזהות הווירטואלית, כלומר פריצה לחשבון הפייסבוק, הטוויטר וכדומה, השגת אולי שם המשתמש והסיסמה כדי להיכנס. והשלב השני הוא השימוש בפועל בזהות הווירטואלית, למטרות מסוגים שונים שאינם לרצון בעלי אותה זהות. ברוב המקרים, בתחום של גניבת זהות וירטואלית, זיהוי הגניבה הוא רק בשעת השימוש, וגם לא תמיד בשימוש הראשוני, אלא בזמן מאוחר יותר. לכן לא מוכרח שהמחלוקת אכן מתיישבת עם המקרים בהם אנו דנים. כלומר, מחלוקת הסמה והשח לא בטוח שתיישב לנו בצורה טובה עם המקרה של גניבת זהות, לאור העובדה שמוטיב הגניבה הוא לא משהו שאפשר לראות אותו ולהתייחס אליו כפעולה שאדם רואה, לפחות לפי שיטת השח, וזה יבדיל לנו בין הגדרה של גנב וגזלן. עתה, לאור העובדה שאנו מתייחסים בעיקר לשימוש בזהות ולא לגניבה בפועל, ונרצה לחייב את אותו גנב במרכאות כפולות בחיוב ממוני, נרצה ללכת למודל שקרוב למודל הגניבה ומודל של שואל שלא מדעת. למה הכוונה בשואל שלא מדעת? הכוונה היא לאדם שמשתמש בחפץ של אדם אחר בלי שהודיעו מראש. הדבר יהושע בחושן משפט סימנטט דייק מסדר ההלכות בשולחן ערוך חושן משפט סימן שינונטט, שבו הוא הביא את דין שואל שלא מדעת בסעיף A, ורק בסעיף ת' הזכיר דיני גזלה שהם מדרבנן. בעצם ההפרדה הזאת הוא טוען, ששואל שלא מדעת דומה לדברי הרמב״ם בהלכות גזלה ועבדה פרק א' הלכה ג', והדברים הם כך. נכנס לרשותו שלא ברצון הבעלים, ונטל כלים משם, או שתקף בעבדה ונשתמש בהן. כלומר, הרמב״ם מדבר שם על אדם שנכנס לרשותו של אחר ללא רשות, ולקח כלים או השתמש בעבדיו, כך הוא מוגדר כשואל שלא מדעת. כלומר, אין צורך בפעולה פיזית של חטיפת חפץ מיד הנגזל, אלא כל פעולה של שימוש שלא ברשות תחשב כשואל שלא מדעת. בכיוון דומה סובר הדרישה בסימן שין סמך ג' והמנחת חינוך במצווה סמך. בניגוד לכך, הדברי משפט בחושן משפט סימן ריש צדיק ב' על פי דברי הריטב"א בקידושין, טוען שואל שלא מדעת הוא רק דין דרבנן. כלומר, יש לנו מחלוקת ברמת החיוב של שואל שלא מדעת. לאור מחלוקת זו, נראה שפעולת גזלת זהות וירטואלית, המוגדרת כשאלה שלא מדעת, נחשבת לפי חלק מהפוסקים כגזלה דאורייתא, שזה ראינו בדברי יהושע וסיעתו, וחלק מהפוסקים סוברים שזה נחשב כגזלה דרבנן, זה דברי המשפט וסיעתו. אז בעצם, אם נסכם את מה שראינו עד כה בנושא הגניבה, ובעצם המודל ההלכתי שדרכו אנו רוצים לחייב ממונית. כי לבסס את החיוב הממוני על דין הגניבה הקלאסי לא הצלחנו, אך לבסס אותו על שואל שלא מדעת, נראה יותר לבסס את גניבת זהות וירטואלית, משום שהשימוש בזהות הווירטואלית הוא הדבר שניתן להתייחס אליו באופן מציאותי, ולא לפריצה עצמה או לזיהוי שם המשתמש וכולי. כמובן שלשואל שלא מדעת, יש מחלוקת האם הוא דין שהוא דרבנן או דין דאורייתא. עד כאן בשיעור זה, ונמשיך בשיעור הבא, את הדיון לגבי החיוב הממוני במסגרת דיני גניבה.